דוקטור גדי טאוב, ההיסטוריון, פובליציסט, שלום, ערב טוב.
שלום איתה, ערב טוב.
אתה מפרסם טורים, טורי דעה ופובליציסטיקה בעיתון הארץ, זה זמן מה, והיום מה קורה?
הודיעו לי שאני מפוטר.
מה הרקע? תפתיע אותנו, יכול להיות שנגמר התקציב, אולי סיבות טכניות יכול, נגמר, אין מקום בעיתון?
לא, אני נדהמתי מגילוי הלב שבו זה נעשה. הם פשוט כתבו שמכיוון שעכשיו מאיימת, הם קוראים לזה הפיכה, אני קורא לזה רפורמה, והעיתון מתנגד לרפורמה, אז הוא מתגייס לשמור על הדמוקרטיה, ולכן לא מפרסם מאמרים שנותנים רוח גבית ליריב לוין. אני אתרגם לך את זה לעברית. הם מגינים על הדמוקרטיה על ידי זה שהם סותמים את הפה למי שלא מסכים איתם.
אז העיתון לקח צד פוליטי למעשה, כי אנחנו יודעים מי נמצא בצד אחד ומי נמצא בצד השני, והוא לא מעוניין שהציבור, כן, זה העיתון האנשים חושבים, שהציבור יחשוב או ישמע דעות שונות מהמדיניות של העיתון, שהיא נגד הרפורמה של יריב לוין.
כן, זה מראה לך על שבריריותו של מסך השקר, כי העיתון הארץ שותף לניסיון המקיף של כל עיתונות השמאל, לייצר את שקר ההגנה על הדמוקרטיה, שהוא היפוך מן האמת. הרי בישראל שורר כרגע משטר לא דמוקרטי, שאין בשום דמוקרטיה מערבית, שבו הריבונות מסורה בידי 15 שופטים, שאין תחום ואין עניין, שבו הם חושבים אין להם סמכות הכרעה סופית. כלומר, הריבונות היא בידם של 15 איש ששונטים שלהם וטו על מינוי חבריהם. זה לא דמוקרטיה. האליטה השמאלית איבדה את השלטון בבחירות, והיא שולטת באמצעות האקטיביזם השיפוטי, על ידי זה שהיא עזרה לחזק את בית המשפט העליון שמושל בשמה. עכשיו מה שקורה הוא לא הצלת הדמוקרטיה. מה שקורה הוא שהאליטה השמאלית מנסה להציל את שלטון המיעוט שלה, את האוליגרכיה, את הבגצוקרטיה שלה, מפני הדמוקרטיה. יריב לוין הוא מבשר הדמוקרטיה, והאנשים האלה נאחזים בקרנות המזבח, ומבקשים במאמציהם האחרונים להציל את שלטונה מפני הדמוקרטיה. זה מה שכתבתי, זה המאמר שכתבתי. בהתחלה קיבלתי איזו רשימה משונה כזאת של השגות על כל מיני עובדות במאמר. רשימה מאוד חובבנית. הסתכלתי על זה בתדהמה. עניתי לכל השאלות. אמרתי, אוקיי, הריח לי, ואמרתי לחבר, אמרתי, זה נראה כאילו הם רוצים לפסול את המאמר. לא, הם כבר פסלו לי מאמרים. ואז אמרתי, טוב, אז אני אענה להם דבר דבור על אופניו, ואז אם הם רוצים לפסול את המאמר, בבקשה, יתכבדו ויגידו, אנחנו לא מוכנים לפרסם את הדעה שלך בעניין הזה. וקיבלתי מה שרציתי, אפשר להגיד, לא רק שהם פסלו, הם גם הודיעו לי שהם מפטרים אותי, ובהודעת הפיתורים הם גם אמרו שזה בגלל שאני מפריע להם להגן על הדמוקרטיה. ואז תראה איזה חוסר ביטחון עצמי, המסך השקר הוא כל כך שברירי, שמאמר אחד של גדי טאוב מאיים עליו, ומסכן אותו, ולכן צריך להשתיק אותו פן תחדור קרן אור שמש מן המציאות אל תוך מסך אפלת השקר שהם בנו.
כן, אותי מפתיע שעד עכשיו הצלחת לשרוד שם. אתה יודע, עדיין לא מדובר ב... מי שקורא או פותח את העיתון יודע בדיוק מה הכיוון ומה הדעות, אבל לפחות התורים שלך היו, בוא נאמר, ככה איזה קרן אור של הצד השני, השמרני יותר, אבל מעכשיו כנראה כבר לא. היה שם איזה, אני חושב שבעוד...
לפחות נדע מה זה עיתון הארץ, ועדיין מתייחסים לעיתון הזה כאילו עיתון, במובן הישן של המילה, וזה פשוט לא נכון. אנשים לא מבינים מה קרה לתקשורת, ובעיקר בשמאל. מה שחוקר התקשורת אנדרי מיר קורא פוסט-ג'ורנליזם, זה עיתונות פוסט-מודרנית שהפסיקה להניח שיש מציאות. מניחה במקום זה שיש רק נרטיב, והנרטיב צריך להיות חינוכי כדי לחנך את הקהל להצביע לדבר הנכון. אז הארץ זה מנשר אינדוקטרינציה, שבמקום להאיר את המציאות, מסתיר את המציאות, ואם אתה מנקב חור בחומת ההסתרה הזאת, אז הם לא יסבלו את זה לאורך זמן. אז בהתחלה זה התחיל מזה שהייתי קוריוז, וזה כאילו הם היו ממש משועשעים מזה שיש שמאלני שמדבר בשמאלנית שוטפת, אבל הוא ימני. אז הם מבליטים את המאמרים שלי בעמוד שאחרי זה הייתה פאזה, שהם החליטו, וואו, זה לא מצחיק, כי אנשים קוראים את זה, ואולי משתכנעים חלילה. אז התחילו לתקוף אותי, אבל ממש כמו משוגעים. כאילו כל מאמר שכתבתי, היה איזה שניים, שלושה מאמרים עם השם שלי בכותרת. הטעות של טאוב, טאוב טועה, טאוב חשוך, טאוב מייצג, את כל מיני כאלה. הטעויות של טאוב טועה, ממש מבול. וזה היה, זאת הייתה השגיאה הגדולה. כי כן. הם עשו אותי לכל מרכזי פתאום.
אני חייב אבל להגיד לך שהוא...
אז הם הפסיקו, ובשנה האחרונה לא עונים לי. לא עונים לי אף פעם.
אני חייב לומר לך שהסיבה שהפסיקו את הטור לדעתי זה כי באמת התקשורת וברגע שמגיע בן אדם, כמו שאתה עשית למשל בטור של מפרקת 10 טענות הסרק של השמאל על הרפורמה של לוין וכאלה, שבסופו של דבר יכול להיות שזה ישפיע, אבל אני שואל הפוך, האם לדעתך יכול להיות שהקואליציה שלנו היום, הממשלה הזאת, לוקה בחסר דווקא בהסברה של הרפורמה הזאת? של חשיבותה מאוד, אולי?
מאוד, אתה לגמרי צודק, היא ממש לוקה בחסר, היא לא נערכה לזה, השארנו את המגרש להם, וחלק מאיתנו עושים בכוחותיהם הדלים והפרטיים, כמיטב יכולתם. אז אתה רואה אנשים כמו מושיק קוברסקי מפרויקט 315, אתה רואה את רל סגל, אתה רואה את, את לימור סמים יאנג ברדוגו, את אבי רצון, ויש עוד רבים רבים שאני לא מונה אותם פה, שכל אחד מהם מתגייס למאמץ הזה. אני כתבתי את המאמר הזה שהזכרת, עשיתי בפודקאסט שלי שומר סף, עשיתי שעה עם רפי ביטון, אחד המוחות המשפטיים המבריקים ומי שיעץ ליריב לוין בעיצוב הרפורמה הזאת, מסביר אותה במשך שעה ו-20. מחר בבוקר אני מקליט שעה עם יריב לוין עצמו, שידבר על הרפורמה, באריכות ובנחת יסביר דבר דבור על אופניו. וכל אחד מאיתנו ביוזמתו והתנדבות מנסה לתת קונטרה למבול.
אז אלא מפה הקריאה באמת, אני חושב שנחפזו ככה להציג את הרפורמה, לא יודע מאיזה סיבות, כל אחד טוען מסיבה אחרת, אבל בהסברה של הרפורמה אני חושב שצריך להגביר את הקצב ולתת לציבור להבין על חשיבותה של הרפורמה הזאת, דווקא בגלל הקולות המתנגדים וההפגנות ומכתבי הייטקיסטים ומכתבי בעלי עסקים וכו' וכו'.
בדיוק.
ונקווה שזה יצליח באמת.
מפני שהמחאה נגד הרפורמה היא המחאה של העשירון העליון שעושה המון רעש ושולט בתקשורת. מה זה 150 אלף איש? מה זה? זה מרץ, זה פחות ממרץ.
כן.
אז שלא עברו את אחוז החסימה. אז אין פה, זה לא שהציבור מתקומם, זה העיתונות יוצרת את האשליה שהעשירון העליון מדבר בשם הציבור, הוא מדבר רק בשם עצמו.
הדברים ברורים. דוקטור גדי טאוב, היסטוריון, פובליציסט, תודה רבה לך, ערב טוב.